החל מפרק ט"ז בספר שמואל א' מתחילה מערכה חדשה. דוד המלך, מערכה שתלווה אותנו פרקים ארוכים מאוד, מערכה שמלווה אותנו עד היום הזה. דמותו של דוד הוא דוד, וחשוב להיפגש עם הדמות של דוד כפי שהתנ"ך רוצה שניפגש איתה, לאט לאט בשלבים, אולי גם איך ששמואל נפגש איתה. פרק ט"ז פסוק א', ויאמר השם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול? ואני מאסתי ממלוך על ישראל. מלא קרנך שמן ולך ושלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. יש פה כמה נקודות שכבר אפשר לשים לב בהבחנה בין המלכתו של שאול למלכתו של דוד. שאול, כאשר ממליכים אותו, שמואל ממליך אותו, פרק י', נאמר כך: ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו. אז קודם כל שאול נמשך עם פח שמן, ואילו פה דוד נמשך עם קרן, מלא קרנך שמן. נקודה שנייה, כשממנים את שאול, הדגש הוא למנות מלך על עם ישראל. משכחה השם הנחלתו לנגיד, גם בפרק ט' פסוק ט' ז', אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשכתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים. זאת אומרת ששאול מוגדר כמישהו שאמור להיות המלך של העם, מי שאמור לעזור לעם. בפרק ט"ז פסוק א' לא מופיע עם ישראל בכלל. אצלנו בפרק עם ישראל לא נמצא. לא מדובר על עם ישראל, מדובר על משהו אחר. לך אשלחך לישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. לי. מדייק המצודות, לי מלך שיקשיב לי. זאת אומרת, כבר פה יש פה נקודת הבחנה ראשונית בין שאול לדוד. שאול עיקר מלכותו בשביל ישראל, למען ישראל, לעזור לישראל. זה היה המינוי שלו, להושיע את ישראל. גם זאת הייתה נקודת הקשר שלו. הוא עסק במה טוב לישראל, אבל במובן המאוד, העם רוצים, אז נתן מה שהם רוצים. וכשהיה פער בין רצון העם לבין ציווי הנביא, הוא הלך אחרי רצון העם פעמיים. גם הוא לא חיכה לשמואל, כי העם לחץ עליו בקרב עם הפלישתים, וגם עם מלחמת עמלק. ואילו דוד הוא מלך לי, הוא מלך להשם. הוא לא מלך שמונה בשביל צורכי העם, אלא בשביל הופעת השם. הוא מלך לשם שמיים. יש הבדל בין קרן לפח. פח, מעשה ידי אדם. לוקחים מתכת, מרקעים אותה, מכינים כלי. קרן, מעשה שמיים. האם מה שמושך את השמן על הראש או ממנה את המלך זה מעשה ידי האדם, כלומר צרכי האדם, פח זה כלי אנושי, או שמה שמשרה את המלוכה זה קרן, שזה מעשה אלוקי? מה עיקר תפקידו של המלך? שרת לעם או שרת לריבונו של עולם? מלא קרנך שאמן, קרנך, הקרן המיוחדת שלך, שעליה רמזה חנה ואמרה רמה קרני בהשם. קרן, אנחנו יודעים שזה משהו שמתרומם למעלה, מעל הראש, משהו נבדל, מצמיח קרן ישועה, קרנו תרום בישועתך. תמיד הקרן היא מורמת. יש פה מישהו שאמור להיות מורם, מורם מהצרכים של העם, עסוק בצורכי שמיים, רק בצורכי שמיים. ראיתי בבניו לי מלך. לכאורה היה אפשר לעשות זה הרבה יותר פשוט. ויאמר השם אל שמואל, לך לבית לחם, יש שם הבחור שקוראים לו דוד בן ישי, תמליך אותו למלך. מה, למה, למה לדבר פרור? לך לבית לחם, אל ישי בית הלחמי, ראיתי בבניו לי מלך. למה לא להגיד מה זה, מי זה? אנחנו רואים ששמואל עצמו צריך לעבור איזשהו שינוי, איזשהו תהליך. זה מתחיל כבר בפסוק ב'. ויאמר שמואל, תגובת שמואל לציווי אלוקי, איך אלך בשמה שאול ברגע? אני לא יכול ללכת. זאת אומרת, המינוי של דוד נתקל, המינוי שעוד ברגע אמור להיות, נתקל בקושי. מה הקושי? ששמואל מציף אותו. אני לא יכול, אני כפוף למלכות. יש פה מלך שקוראים לו שאול, אני לא יכול, אני משועבד למלכות, אני כפוף למלכות. זה מרידה במלכות, אני לא יכול, כולנו כפופים. ויאמר השם, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח להשם באתי. תשובה ראשונה, או רובד ראשון, תעשה תרגיל השכה, תחבולה בלשון המלבין. רק אומר המלבין, שמואל הצדיק לא האמין שאפשר לשקר. מה, אני שקר? אז אמר הקדוש ברוך הוא, כן, תעשה תחבולה לגיטימית, תגיד אני בא להקריב קורבנות. בסדר גמור. מוזר קצת הלשון, עגלת בקר תיקח בידיך. למה צריך להגיד לשמואל לקחת עגלת בקר ביד? תגיד לו, לך תקריב קורבנות שם, תגיד שאני הולך להקריב קורבנות. שמואל יודע איך להקריב קורבנות, הוא משופשף בנושא, הוא עשה מיליון קורבנות כבר. כל החיים שלו יקריב קורבנות ממקום למקום, הוא היה מזביח, זובח סבכים בכל מקום. הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, תיקח עגלת בקר ביד ותאמר לזבוח להשם. ואם זה כבש, ואם זה עז, למה צריך להגיד לו עגלת בקר ביד? לפי המלבין, ככה אמר הרלב"ג, זה חלק מתרגיל התעיה מאוד מאוד מורכב, מאוד ערמומי. הרי אם שמואל הולך לאיזשהו מקום, שמואל גדול הדור, ראש הסנהדרין, זה מתפרסם, זה דבר ידוע, לא סתם, גדול הדור הולך. שמואל לוקח עגלת בקר, בוא נראה מה קורה בפסוק ד', ויעש שמואל את אשר דיבר השם וירוב בית לחם, ויחרדו זקנייר לקראתו, ויאמר שלום בואיך, ויאמר שלום נצבח השם באתי. למה חרדו זקנייר לקראתו? למה הם פחדו? ראה שלום, אתה בא בשלום? למה השאלות האלה? למה חרדה? אבס מפרשים, ויחרדו זה לשון הזדרזות, פתאום מגיע לפה, בהפתעה, אז הם נבלים, נבלים מובן של פחד, אלא ממהרים, כן, פתאום שמואל מגיע, הכל בסדר. במלבים, מציע הסבר מתוחכם. יש רק עוד פעם אחת בתנך שמופיע ביטוי עגלת בקר. כל התנך, יש רק פעם אחת שכתוב עגלת בקר. בפרשת בסוף פרשת שופטים, אם ימצא חלל בשדה, דין שנגלה, נקרא עגלה ערופה. דין עגלה ערופה, אם ימצא חלל בשדה, מה הדין? אומרת התורה שגדולי הסנהדרין יצאו זקניך ושופטיך, הם הולכים אל העיר ששם נמצא החלל בסביבותיה, פונים אל זקני העיר, ויחד עושים טקס של עגלה ערופה. אז כשרואים את גדול הסנהדרין הולך עם עגלת בקר דווקא לאיזה עיר ומחפש את זקני העיר, כולם שואלים, בטח קרה פה איזה מקרה של עגלה ערופה, יש פה איזה חלל בשדה. אז א' זה מובן למה חרדים ויחרדו, עגלה ערופה, לא ידענו, לא שמענו, יש פה חלל בשדה לידינו פה, איזה חרדה, ולכן זקני העיר ושואלים השלום. אבל זה גם מיסוך רשן מצוין, כי עכשיו ברור למה הוא הלך לשם. כן, כולם הבינו, שמואל הלך לשם כי יש שם איזה נושא שעגלה ערופה, ובמובן למה הוא הלך לשם, לא סתם הוא הלך לשם. כדי שיחשוב שאול שנמצא שם חלל באדמה. אבל אולי יש עוד רובד בדבר הזה, אומר רבי משה איסרליש הרמ"א בספרו תורת העולה. עגלת בקר. עגלת בקר שבדרך כלל לא עלה עליה עול, כי היא עגלה, היא צעירה. זאת אומרת, עגלת בקר זה בהמה שבעיקרון מקבלת עול עליה, אבל היא עוד לא קיבלה עליה עול. זאת אומרת, עגלת בקר מבטאת משהו בן חורין כזה, משהו שטרם קיבל עליו עול, משהו צעיר, חירותי, עוד לא השתעבד. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו עגלת בקר תיקח בידיך, הוא בעצם אומר לו רמז מאוד מאוד משמעותי. אתה צריך ללכת לחפש את האדם שאין עליו עול בשר ודם, שעול בשר ודם לא תופס עליו. ויש פה לפי המשנה בסוף נזיר אפילו טענה כלפי שמואל עצמו. שמואל עצמו, איך אלך ושמע שאול והרגני, מה אתה מפחד מעול בשר ודם? הקדוש ברוך הוא אמר לך משהו. לא, אני לא יכול. עול בשר ודם עליך? המשנה בסוף נזיר מביאה מחלוקת. האם שמואל היה נזיר או לא? כי חנה, כשהתפללה, היא אמרה בנדר שהיא נדרה, ומורה לא יעלה על ראשו. נחלקו תנאים, מה זה מורה לא יעלה על ראשו? לפי דעה אחת, מורה לא יעלה על ראשו, הכוונה שהוא לא יסתפר, שיהיה נזיר. לפי דעה שנייה, מורה לא יעלה על ראשו, הכוונה שהוא לא יפחד מאף אחד. מורה לא יעלה על ראשו, אף מורה, הוא לא מפחד מכלום. שום יראה אין לו, רק מריבונו של עולם. אחת הדעות, הדעה שסוברת, ששמואל היה נזיר, באה וטוענת, רגע, מה אתה אומר שחנה אמרה ששמואל היא אדם כזה שלא מפחד מאף אחד? הנה פה מפחד, שמע שאול והרגני. זאת אומרת, ריבונו של עולם מאיר פה הערה, הקיצה או לא יודע, זה טענה כלפי שמואל. תיקח עגלת בקר בידיך, אתה צריך לעבור שינוי, אתה צריך לעבור תהליך, תהליך של השתחררות מעול בשר ודם, כי זאת הבעיה של מלכות שאול. יותר מדי עול בשר ודם, שאול נכנע לרצונות העם. אני רוצה מלך לי, מלך שאין עליו עול בכלל, שהוא לא שם על אף אחד, שהוא רק שלי, הוא עבד השם ורק עבד השם, הוא לא משועבד לאף אחד בעולם. זה מאוד קשה למצוא מישהו כזה. עגלת בקר תיקח בידיך, תחפש בן אדם שהוא עגלת בקר, אומר הרמ"א. אדם כזה שלא עלה עליו עול, שהוא לא מוכן לקבל עליו עול בשר ודם, הוא טיפוס עצמאי בצורה קיצונית, בן חורין אמיתי, הוא יקבל עליו רק עול מלכות שמיים, רק את העול הזה, שום עול אחר. לשון הגמרא, מה זה מלך? שאין עליו אלא השם אלוקיו. כך לשון הגמרא. זה הגדרה של מלך. אבל מלך שהוא שפוט של העם, זה לא מלך בן חורין. או כמו שאמר שלמה במגילת קהלת, אשרך ארץ שמלכך בן חורין. זה לא כל כך פשוט שהמלך יהיה בן חורין. פסוק ה', ויאמר שלום לזבח להשם, באתי התקדשו, באתם איתי בזבח, ויקדש את ישי ואת בניו, ויקרא להם לזבח. ישי, ישי פה משמעותי. לך אשלחך אל ישי בית הלחמי, ויקדש את ישי ואת בניו. וגם כשאנחנו נזכיר את דוד המלך בתפילות, אנחנו נזכיר לפעמים בן ישי. זאת אומרת, זה לא סתם בן, זה הבן של ישי. יש משהו באיש הזה שקוראים לו ישי, שאצלו יכול לצמוח איזה יצור כזה, אצלו דווקא. טוב, ישי היה אדם מאוד מרכזי, חז"ל אומרים שהוא היה איש ציבור ידוע מאוד, מאות אלפים כיבדו אותו והכירו אותו, אדם מאוד מוכר. אבל לפי הגמרא מסכת שבת, ישי הוא מאותם אנשים בודדים שמתו רק בגלל החטא הקדמון. שמצד המת לא היו מגיע להם למות, כי מעולם לא חטאו. מתו בעטיו של נחש. יש פה בן אדם שיש לו תכונת חירות מופלאה. הוא לא עבד של העץ הרע שלו. יש פה בן אדם נטול שעבודים. בבניו שם יכול לצמוח איזה דבר כזה. אדם בן חורין. אלא שהאדם הזה הוא כל כך בן חורין, הוא כל כך לא משועבד, שאף אחד לא מעלה על הדעת שיכול להיות מלך. זה לא נתפס שהוא יכול להיות מלך. כי הוא מקדש את ישי ואת בניו, וקורא להם לזבח. מי שעובר פה תהליך זה שמואל. שמואל צריך להיפרד מהמושג המלכותי של שאול, ולהיפתח למושג מלכותי חדש לגמרי, לא צפוי, אחר לגמרי. מפתיע. ויהי בבואם, כל הבנים של ישי עומדים שם, ושמואל, אומר המדרש, עומד עם קרן שמן. ושמואל אפילו מנסה כבר לשפוך שמן, והשמן לא יוצא, אומר המדרש. וירא את אליאב, רואה את הבכור, ואומר, אך נגד השם משיחו. אומר רשי, אומר בליבו, או, זה אגון למלכות. שמואל חושב שזה ראוי למלכות. שמואל עצמו צריך לעבור פה תהליך. אותו שמואל, שמע שאול והרגני, צריך להתגבר. הוא צריך לקחת עגלה. הנה הוא רואה מישהו, אומר, מתפעל לי למלך. אומר לו, קדוש ברוך הוא, מה פתאום? אתה לא מבין כלום. אתה צריך ללמוד עכשיו את מושג המלכות מחדש. אתה עדיין בקונספציה של השאול. צריך לשנות תפיסה. שמואל, קודם כל אתה שמואל צריך לשנות תפיסה. אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו. היה פה מישהו כבר גבוה קומה? שאול היה גבוה מכל העם. היה יפה תואר, אומרים חז"ל. כמו שאז שאול נבחר, שמואל חושב, אין, זה דומה. אז לא, צריך לשנות את התפיסה, צריך עכשיו מישהו אחר לגמרי, שונה. אל תבט. כי מאסתיו, בתחילת הפרק, עד מתי אתה מתאבל על שאול? כי מאסתיו, אני מאסתיו, ופה הפיתוי חוזר עוד פעם, מאסתיו. חז"ל אומרים שהוא היה כעסן. כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, נדרש פה מהלך חדש. אנחנו הולכים למנות מלך שאף בן אדם לא מצפה שהוא ראוי להיות מלך. הוא לא עונה לשום כללים, לשום ציפיות. אדם, הוא לא עונה לשום שום שיעבודים. כל אחד יש בסוף איזה ציור, איך ראוי להיות מלך. יש פה, הולך להיות פה מלך שרק הקדוש ברוך הוא יחשוב שהוא ראוי להיות מלך. אף בן אדם לא יעלה על דעתו שהוא יהיה מלך. הוא משוחרר לגמרי מכל תפיסות המלכות. הוא עצמו משוחרר, והוא לא הגיוני שהוא מלך. הוא מלך שרק הקדוש ברוך הוא היה יכול לחשוב עליו שהוא מלך. עגלת בקר. שמואל עובר תהליך, לכן ריבונו של עולם לא אומר לו בהתחלה לך תמשח את דוד, כי שמואל צריך לעבור תהליך בעצמו, תהליך ברור מה זאת מלכות חדשה שצריכה ליבונו, צריך ללמוד בדרך הקשה מה לא ומה כן. פעם בן אחר בן, שבעה בנים, וזה לא וזה לא, וכל הסטריאוטיפי וכל התפיסות איך צריכה להיראות מלכות נשברות זו אחר זו, וכל תבניות האדם וכל מחשבות האדם, כל מה שחשבנו על מושג המלכות מתפורר פה. ויעבר שינה ישי שבעת בניו לפני שמואל, ואמר שמואל ישי, לא בחר השם באלה, לא בחר השם, אני האמת הייתי בוחר. השם לא בוחר, אני לא יודע מה, אני לא מבין מה קורה כאן, יש פה משהו לא מוזר, לא, רגע, נגמרו הילדים, אמר שמואל ישי, תמו הנערים. אמרתי לך בהתחלה להביא את כל הבנים. ישי מצידו הביא את כל הילדים. בכלל לא חשב ישי. עוד שער הקטן. בכלל לא חשב על זה. אף אחד לא ציפה לזה. ישי לא... אמרו לו תביא את הילדים, הוא הביא את שבעת הבנים. מי מאיתנו אדם? תביא את כל הילדים. בכלל לא חשבו שהוא יכול להביא. עוד שער. מה זה שער? לשון שיריים. משהו כזה דחוי, דחוי, דחוי. הנה רואה בצון. כל כך לא חשוב הילד הזה, שלא חשבתי לקרוא לו ילד, שאני כל הזמן אומר לו להיות עם הכבשים, שלא יהיה פה. איזה טיפוס כזה שלא יהיה בבית. לא, אף אחד לא יודע איך לאכול את הילד הזה, זה מה, זה ייצור אחר. ואומר שמואל ישי, שלחה וכחנו, שלחה כחנו, לא נסוב עד בוא פה. למה שמואל צריך לדבר לישי בגלשון כזאת תקיפה? שלחה כחנו, לא נסוב, עד שאתה לא מביא אותו. אומר, רדק היה צריך לזרז את ישי. ישי לא כל כך הבין מה יש לחפש שם. היה צריך לדבר איתו בנחישות. עד שאתה לא קורא לו אני לא הולך. לא רק ישי צריך נחישות, יאמרו המפרשים, גם שמואל עצמו יצטרך נחישות, כי בפסוק י' ב' וישלח ואביהו ואדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי ויאמר השם קום משחהו, קום לשון זירוז, כי זה הוא רק הקדוש ברוך הוא. עלה על זה שמואל לא דמיין שזה יכול להיות מלך. הוא לא מתאים לשום ציור, לשום סטריאוטיפ, אין עליו עול בשר ודם. הוא לא מתאים לשום תפיסה אנושית, מה, לא יכול להיות. אחרון האנשים שהיית חושב שהוא מלך. אדמוני. אדמוני? אומרים חז"ל, אנחנו מכירים אדמוני כבר. שפיכות דמים, אומרים חז"ל. פה איזה ברדקיסט שופך דמים, אדם מסוכן. לא, מזכיר לנו את עשיו באיזשהו מקום, לא, תודה, תישאר עם הכבשים. אבל הוא אדם מורכב כזה, מסובך, אדמונים צד אחד, יפה עיניים מהצד שני, מה שמראה על איזה פיקחות, טוב רואי, נראה נעים, איזה מורכבות שאנחנו יודעים, לא מבינים אותה, המורכבות הזו מסובכת. צד אחד הוא נראה מאוד עז, מאוד עוצמתי, מאוד עם כוחות, מצד שני מאוד עדין כזה. מי זה? יצור לא מובן. השם יראה ללבב. זה הנרצה בעיני השם. זה תרגיל. פיקוד העורף. יהיה עוד פעם בשבע בערב. כי בעיני השם הנטיות האלו יהיו לטובה. אמרו חז"ל, כיוון שראה שמואל את דוד נתיירא ואמר זה שופך דמים כעשיו, קום משחהו כי זה הוא בעולם הזה ובעולם הבא. ויקח שמואל את קרן השמן וימשך אותו בקרב אחיו. בקרב אחיו, אומר המדרש, שכל האחים היו בהלם. והם אמרו, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אבן שאף אחד לא שם עליה, מעשו הבונים. זרקו אותה החוצה על השדה. היא הייתה לראש פינה. ועוד הוסיפו ואמרו הבנים, אומר המדרש, מעת השם הייתה זאת, מעת השם, היא נפלט בעינינו. לא הגיוני, לא עונה על שום ציפיות אנושיות. פלא. דוד, אדם שלא, אף אחד לא חלם שהוא ראוי להיות מלך. לא עונה על שום היגיון. הוא לא הפוך ממלכות. כי הוא חסר עול. אין עליו עול. אין לו שום עול. אי אפשר להטיל עליו עול בכלל. הוא יצור כזה ששום עול לא חל עליו חוץ מעול שמיים. קשה לתפוס, קשה להסתדר עם אנשים חסרי עול. כי כולנו בסוף, כל בני האדם, יש לנו איזה עול. או שזה עול החברה, איזה עול מה שמקובל ומה שמצפים ממך. יש תמיד איזה עול כזה. מה שאמרו לך, מה שאומר, תמיד יש איזה עול חברתי. יש פה אדם שלא אכפת לו. מוזר הייתי לאחי, אומר דוד בתהילים. מוזר הייתי לאחי. אף אחד לא, הייתי בן אדם מוזר, אף אחד לא מבין מי אני בכלל. לא עונה על שום קריטריון מוכר. ובכל זאת דוד, למרות שהוא מאוד מאוד מופלא, אנחנו רואים שהוא לא עושה שום דבר שלילי. הוא לא מעצבן. אבל העצמאות שבו, בלי שהוא מתכוון, תגרום לאנשים להתעצבן. לדוד יהיו הרבה סונים. הוא לא מתכוון לעצבן אף אחד. הוא לא יעשה שום מעשה רע. אבל העצמאות הכל כך גדולה שלו, חוסר השבלוניות שלו, תגרום להרבה אנשים לא להבין מי זה, לסנוע אותו אפילו. הוא יפחיד אפילו הרבה אנשים. זה יגרום פחד, כי זה דמות, שיש משהו שאתה לא יודע איך לא מכניס אותו לשום מסגרת, אז הוא קצת מפחיד אותך. אנחנו נראה שאליאב כועס עליו, שאול מפחד ירא ממנו, דואג האדומי, הרבה אנשים שונאים, מפחדים, יראים, לא יודעים בדיוק מה לעשות עם האיש הזה. אנחנו נראה שדוד דווקא בונה את מנהיגותו בתחילה, דווקא אצל אנשים מרדנים, הם יימשכו אליו. ואולי נקדים את המאוחר ונזכיר עוד עגלה אחת. בפרק י"ח בספר שמואל א' פסוק ותאהב מיכל בת שאול לדוד ויגידו לשאול. זה פסוק מאוד נדיר בתנך. בדרך כלל בתנך אין דבר כזה שמדברים על מה שהאישה אוהבת. בכלל לא שואלים אותה יותר מדי. זה פסוק מיוחד. ותאהב מיכל בת שאול לדוד. וזה חוזר שוב פעם. פסוק כף א', ומיכל בת שאול אהבתהו. תנך חוזר פעמיים על הדבר הזה שמיכל מאוד מאוד אוהבת את דוד. כל כך אוהבת אותו שהיא עובדת על אבא שלה ומרמה את אבא שלה בשביל מרוב האהבה לדוד. היא מורדת באביה. האהבה שלה לדוד מלווה בסוג של מרד באבא. ודוד בדברי הימים, כאשר יספרו על נשותיו, מתברר שיש לו אישה אחת שקוראים לה עגלה, וחז"ל אומרים זו מיכל, שהייתה חביבה עליו כעגלה. עגלה, עוד פעם, בת חורין, יורדת. האדם הנוסף שיואב מאוד מאוד את דוד יותר מכל אחד אחר יהיה יונתן. יונתן, כשהוא בדיוק התחיל לרמז על זה של לשבור את הכללים, לא לפי הציפיות, להפתיע, וזה יגרום לו להגיע למצב שהוא צריך למרוד באביו. למרוד במוסכמות מאוד קשה יהיה, מאוד מסובך יהיה. יונתן סימן את הכיוון. מישהו שהוא רק רבונו של עולם עליו, הוא הולך נגד הכל, נגד כל הסיכויים, הולך נגד הטבע, הקדוש ברוך הוא איתי. יונתן יקשר מאוד לדוד, כי דוד יוציא לפועל בצורה מאוד חזקה, מאוד עוצמתית, את מה שהוא כל הזמן חלם, כל הזמן חשב. מה זה מלך בישראל? אדם שאין מעליו אלא רק את אלוקים. אף אחד לא שם על אף אחד. וכל הפרקים הבאים בספר שמואל יעסקו בבירור של דמותו של דוד כאדם שמצד אחד לא רוצה לפגוע בשאול, בשום אופן הוא לא רוצה לפגוע, אבל הוא עצמאי לגמרי. הוא עצמאי לחלוטין, והוא הולך ונהיה מלך עצמאי, המלכות הולכת ותופחת אצלו, סממני וגינוני מלכות, בן חורין אמיתי, בלי לפגוע באף אחד. זה דבר מופלא. כי הרבה פעמים האנשים שהם חסרי גבולות, חסרי חוקים, עצמאים, חסרי עול, הם מסוכנים, הם מפחידים. פסוק י"ג, ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ההוא ומעלה. רוח השם שורה עליו, רוח גבורה וטהרה, ורוח השם שרה מעם שאול, וביעתתו רוח רעה מאת השם. אותה רוח גבורה, אומר המלבים, התעצמות שפע הרוחניות והעניין האלוקי אשר חל על כוחותיו הנפשיות של שאול, כל זה שר ממנו. כליו התרוקנו מהרוחניות השוכנת בהם, ותחת רוח נשגב שכנה בו רוח שחור, מלאה בלהה עצב דאגה ובעתה. מה קורה לשאול? שאול בצורה קיצונית הופך להיות אדם חסר עצמאות, חסר ביטחון עצמי, חסר זהות, חסר עוצמה. באופן מאוד מאוד ברור, יש שתי קצוות. דוד אדם מאוד מאוד בן חורין, מאוד 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 עצמאי. שאול הופך להיות אדם הכי פחות עצמאי בעולם. העונש, אם אפשר להתבטא ככה, של שאול זה חוסר העצמאות. אדם שיאבד את עצמו לעם הופך לאט לאט להיות אדם שאין לו שטיפת עצמאות, שהוא עבד לגמרי. תראו מה קורה פסוק תדבר, העבדים מנהלים לו את החיים. במקום שהוא ינהל את העבדים, העבדים מנהלים אותו. ויאמרו עבדי שאול אליו, הנה נרוח אלוקים רע מבעתך, יאמר נא אדוננו עבדיך לפניך, יבקשו וכו'. אומרים לו מה להגיד, ואז הוא אומר, טוב, אמרתם לי להגיד, אז אני אומר לכם פסוק י' ז', אני אוגר מה שאמרתם לי להגיד. אמר שהוא עולה לבדיו, ראו נא לי. הוא מחזר מילה מילה. אנחנו אומרים לך, תגיד לנו לחפש משהו, ואז הוא אומר, כן, אני אומר לכם, איזה מנהיג מתנהג ככה? אומרים לו מה לומר, והוא אומר, מחפשים איש שיודע מנגן בכינור. פסוק ת' ז', והיה ביות עליך רוח אלוהים רעה ונגן בידו וטוב לך. ואומר שאול עבדה ורונה לי, איש מיטיב לנגן, תביא אתם אליי. בסדר גמור. והיה אחד מהנערים ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי. שוב הכינור של דוד, בן לישי. יודע נגן, גיבור חי, איש מלחמה, נבון דבר, איש תואר והשם עמו. חיפשנו בן אדם שיודע לנגן, זה הכל. אבל יש איזה בן אדם אחד שיודע לנגן, אתה יודע, זה בן אדם שהוא פורץ לכל הכיוונים. איש כזה שאתה לא הכניס אותו, לא יכול לעשות לו שום מסגרת, שום שבלונה. מצד אחד הוא יודע לנגן. אז הוא בטח איש מאוד עדין כזה, פיוטי, רוחני, איש של מוזיקה, הומני כזה. לא, הוא גיבור חי. הוא בכלל איש מלחמה. רגע, אז הוא לא עונה לי על איזה מודל. טוב, אז הוא איש מלחמה, הבנתי. אז הוא בטח כזה טיפוס כזה של צבאי, קרבי, לוחמני. לא, הוא נבון דבר. הוא תמיד חכם. הוא יודע סברות, פלפולים. הוא בחור ישיבה בכלל. הוא בחור ישיבה. בלבלת אותי לגמרי. מי זה? אם הוא בחור ישיבה, אז הוא בטח איש מאוד שהעיקר הצד הרוחני שלו חזק, אבל הצדדים, נגיד החברתיים והיחסים האנושיים שלו, זה לא הצד החזק. לא, איש תואר. איש תואר הוא שמח, יפה, ידידותי לסביבה, נחמד. השם עמו. כולם רואים שזה לא בן אדם רגיל. הוא שובר את כל הסטריאוטיפים. אי אפשר להכניס אותו לשום מסגרת, שום, מי הוא, מה זה? זה ייצור לא מובן, מי זה? חיפשנו בן אדם שיודע לנגן, וקיבלנו אדם בן חורין. בן חורין מכל ההגדרות. אי אפשר להגדיר אותו. זאת ההגדרה של דוד. אדם בלתי ניתן להגדרה. השם עמו. אדם חסר עול, חסר שבלונה. ולכן אדם כזה שמים אותו בצון, כי לא יודעים איך לאכול אותו. הוא לא ברור מי זה, הוא מאיים, הוא מפחיד קצת את החברה. וישלח שאול מלאכים אל ישי, שלחה אליי את דוד בנך אשר בצון. אדם כזה שמים אותו בצון, כן, בצון. לא יודעים מה לעשות איתו. אי אפשר לא להתאהב. פסוק א', ויבוא דוד אל שאול ויעמוד לפניו ויאהבהו מאוד. וישלח שאול אל ישי לאמור, יעמוד נא דוד לפניי כי מצא חן בעיניי. דוד כל הזמן מראה לשאול את מה שאין לו, את החופש, את החירות. ובשלבים הראשונים שאול מתפעם מזה, מקבל מזה כל כך הרבה, נושם אוויר בן חורין. והיא ביות רוח אלוהים אל שאול, ולקח דוד את הכינור וניגן בידו ורווח לשאול וטוב לו. זה מנגינה מיוחדת שמספר את סיפור של אדם בן חורין, שאדם חופשי, משוחרר, ושרה מעליו הרוח הרעה. אבל הרוח הרעה הזאת מתפרסמת לאט לאט. לפי חלק מהפרשים, מגיעה עד פלישתים. ויכול להיות שגם אם לא מתפרסמת, יש איזה תחושה שמשהו אצל שאול השתנה, הוא יותר מסתגר בבית, וזה יוצר תנאים פרק י' ז' למאבק חדש, שעוד יותר יחדד מה בין שאול לדוד, עוד יותר יציף מה בין שאול המשועבד לעם, כלומר למושגים של העם, לצורת החשיבה של העם, לנמיכות הקומה של העם, הוא הבן דוד שהוא לא משועבד בכלל. כיוון שהוא לא משועבד, הוא יכול לעשות מהפכות, יכול לשנות, יכול לשבור את כל צורת החשיבה, יכול לעצב הסתכלות אחרת לגמרי על הכל. בעזרת השם, פרק י' ז' דוד וגוליית. בהצלחה לכולם.